אנחנו בפרק שמיני באמצע פסקה ח'. אולי נקרא אותה עוד פעם מההתחלה, למרות שאנחנו כבר למדנו את רציה. רבי זיירא אשכחי לרבי יהודה דאביקאי יפיתך דבי חמוע. וחזיי דא בבדיחא דעתי. ויבאי מיני כל חללי אלבא, אבי אמר לי, ההתעלות הרוחנית שהנשמה מתעלית ביותה עולה בשיטתה העליונה למרומי הציורים הרוחניים היא מרוממתה מכל כלי והגבלה, אפילו מההגבלות הקדושות של פרטי התורה הנמשלת לאישה מצד גילויה המעשי המושפע מרוממות מבועה העליון מקור החוכמה האלוהי שהוא בית אבלה חותן המליצי לבעליה של התורה. בעת ההתרוממות הנפשית העליונה עוברת השמחה הפנימית כל גבול. העולם כולו נשקף ומפנימיותה של הנפש החכמה, דרכי הדעה מתפלשים ברחבתם לנשא חיזיון על כל גדול ונשגב ועל שפל וקטן. אין דבר שלא יתפס בתעופת הדעת בעת התרחבותה התאורה, לאו דווקא הדברים הנתפסים בשכל והיגיון, אלא גם הדברים שלכאורה הינם בלתי ראויים להעמיד עליהם שכל ומשפט, כן, חלל ואוויר לגבי נושא דעה. גם על זה יעבור אור הדעת בעת אשר ישוטט מעל לכל כלי וגבול. ובעומדו אפיתך תבי חמוה, גם איבאי מיני כל חללי דעלמא, הווה אמר לי, כי התעופה הרוחנית העליונה היא יוצרת קול בקרבה, ואין חיזיון בעולם אשר לא יהיה כלול במרחביה. ורק אם על ידי הערת השואל יהיה מתגלם איזה פרט מהמון הכביר של ההיגיון הילתי פוסק, הכלול יחד בכל הדרו בעומק המחשבה של החושב המשוטט במרחבי הדעה העליונה המתעלה מכל גבולות, מיד יימשך גם עליו, אף אם יהיה זעיר וקלוש, משך חוכמה ודעת מוארה, ואמר לי. אז עד כאן ראינו בשבוע שעבר. ממשיך הרב, הנה בעוד עומד האדם על פתחה של החוכמה העליונה, האב המקורי לכל השפע הרוחני המשתלשל ויורד עד מעמקי שפלות העולם המעשי, ועודנו יכול להסתכל בעולם המעשה, הוא מוצא כי מהמון הרב של עושר הרעיון של העולם הנסתר, החבוי, הכל פתוח לפניו כספר, הכל מיושב, מסודר, מאוחד ומשולב. והעשירות העליונה הרוחנית המוחלטה, כשהיא באה לטפל בעולם הגבולי, מוצאה את הרוממות והסיגוב שלה לעומת הדברים הקלים והפעוטים של השאלות המעשיות. אז באמת הדעה בדיחה היא, והשאלות המוגבלות מתפרקות תכף כשהן נשאלות. לוחנו, אחרי אשר יעבור ההוגה המעמיק מגבולו של הפתח ובמעמקי תום רבה של ים החוכמה העליונה יצלול. אם כי תתענג נפשו על אור השם וטובו, אבל לא תלווה אז אליו אותה בדיחות הדעת או בדיחת הדעת המתחברת עם מי שמסתכל מלמעלה למטה, מעולם נהדר ונעדר בקודש על עולם חול וחלוש. כי אם עם העונג והסביעה הרוחנית תלווה כבדות ראש וגילת רעדה מפני ההזדרכות, מפני ההזרחות העליונות ההולכות ושופעות ממרומי הגיונות והשגות יותר עליונות ממה שהוא עומד עליו. וההתעלות בלא גבול וקצבי, הצמאון האלוהי מתגדל והחרדה המלאה הדרת קודש מתגברת, ולעומת זה הנשמה הולכת בגובהה, הולכת ומסתלקת מכל הגיונים מעשיים השוכנים במורד של ההוויה מעשית, נמחים מזיכרונה וציוריה, מפני הדר קודש העליון המופיע עליה. אז לא ישים לו האדם הרוכב על במותי שחקים בעוז השם את ליבו ודעו לחלל הדעל מהדן, וכל משאלותיו והגיונותיו הקטנים עם הגדולים, רק פיותה המידה התמציתית שעולם כולו מתעלה על ידו, יסודו של עולם נוטל הוא עמו, אבל עם חלל הדעלמה אין לו עסק שוב. והזמן המוכשר לבדיחות הדעת מצד החושב ולבקשת פתרון לחלל הדעלמה מצד השואל הוא רק במבוא שערים על יד פתחים לפי קרית, כדקאי הפיתחה דבי חמוע, אבל בדיחה דעתי, הוא מתייחס ביחס פרשני לכל חלל הדה אלמה, היא רק הבו באו מיני. אז עוד פעם, הנה בעוד עומד האדם על פתחה של החוכמה העליונה, מה זה החוכמה העליונה? זה האב המקורי לכל השפע הרוחני המשתלשל ויורד עד מעמקי שפלות העולם המעשי. זוהי החוכמה העליונה של כולם בחוכמה עשית, מלאה ארץ כענייניך. החוכמה העליונה שכבר אני חושב הזכרנו בפעם הקודמת, שחז"ל אומרים, תורה נובלות חוכמה של מעלה, המשכת החוכמה של מעלה. בלשון הרב, האב המקורי, העיקרון המקורי לכל השפע הרוחני המשתלשל ויורד עד מעמקי שפלות העולם המעשי. התורה היא באמת השפע הרוחני המשתלשל ויורד מן האב המקורי, מן החוכמה העליונה, ממקוריות החיים המוחלטת האלוקית, מן הקודש העליון, מפנימי הפנימיות האלה הולכת התורה בשפעתה החוכמתית ומשתלשלת ויורדת ומתעסקת עד מעמקי שפלות העולם המעשי. וכשאדם עומד על פתחה של החוכמה העליונה, אז כמו שאמרנו בפעם הקודמת, הכוונה הוא בהשגות נסתר, הוא עסוק בהגות של סתרי תורה, של תפיסות יותר פנימיות, יותר כלליות של התורה, או ליתר דיוק, לא היותר, כי זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. כי פה הוא על הפתח של היותר, אבל הוא על הפתח של היותר לגבינו זה נקרא סתרי תורה. שבשלב הבא, אני יודע, אולי כמו, אני לא מבין בדברים האלה כלום, אבל כמו ש... יש מטבעות לשוניות כאלה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. זה... מעשה בראשית זה סתרי תורה, מעשה מרכבה זה סתרי תורה. מה ההבדל? אני לא יודע. אבל פה אני מציע, אני לא בטוח שזה בדיוק זה, אבל אם נגיד שעושה רושם שמעשה מרכבה זה יותר פנימי מאשר מעשה בראשית, אז פה הוא נמצא במעשה בראשית. יעשה עוד צד אחד והוא במעשה מרכבה, ואז כבר אין קשר איתו. אז בעוד עומד האדם על פתחה של החוכמה העליונה, האב המקורי לכל השפע הרוחני המשתלשל ויורד עד מעמקי שפלות העולם המעשי, והוא עודנו יכול להסתכל בעולם המעשה, והוא נמצא בגבהים הרעיוניים, בתפיסה העקרונית, הפנימית, שכל המציאות, כל העולם, הוא נזכר לרגליו. אז זה מין בבת כזה של שנות אור מעל המציאות, ואז הוא מסתכל מלמעלה למטה, אז מוצא כי המון הרב של עושר הרעיון של העולם הנסתר, החבוי, הכל פתוח לפניו כספר. הכל מיושב, מסודר, מאוחד, משולב. והעשירות העליונה הרוחנית המוחלטה, כשהיא באה לטפל בעולם הגבולי, מוצאה היא את הרוממות והסיגוף שלה לעומת הדברים הקלים והפעוטים של השאלות המעשיות, ואז באמת הדעה בדיחה היא. והשאלות המוגבלות מתפרקות תכף כשהן נשאלות. אז כן, העולם הנסתר הוא כזה שאין דבר שהוא לא מתייחס אליו. אין דבר שאין לו מה להגיד עליו. רק הוא מתייחס אליו, כי אין המשל שהבאנו פה. זה ממעוף הציפור, או ממעוף הנשר, או ממעוף אני לא יודע, מעוף החללית. על כל פנים, הכל נזכר, והוא נראה אחרת, והוא מובן בקונטקסט אחר. הוא מובן בקונטקסט של הנסתר. ואז גם מה שאתה מסתכל עליו בקונטקסט של הנגלה, זה קושייה, זה חוסר בהירות, זה חוסר מקום בכלל לרציונליות, חוסר מקום בכלל לשכל. בקונטקסט של הנסתר, אין דבר שאין שם שכל. תלוי איזה שכל. אבל בשכל התהומי, אז הגודל לא נותן מקום לשום קוטן, והוא מעלה אל הגודל המוחלט את העסקים הכי קטנים, שהם במערכת הנורמטיבית של החיים הם קטנים מכדי להתעסק או לחשוב עליהם. ובגודל המוחלט אין קוטן. מוצא כי מהמון הרב של עושר הרעיון של עולם נסתר, עולם נסתר הוא הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מרעיש, ותסיים מרוח ואשמע אחריי כל רעש גדול. המציאות הרוחנית היא הרבה יותר מסעירה, מרתקת, רבת הרפתקאות, רבת תודעות, תחושות, חוויות, הרבה יותר מכל מה שאנשים מכירים בעולם המוחש שלהם, היומיומי שלהם. זה עולם עשיר מאוד ברעיונות. זהו העולם הנסתר. הוא חבוי. מי שלגביו החבוי גלוי, אז הכל פתוח לפניו כספר. הכל ברור. הכל מיושב, מסודר, מאוחד ומשולב. והעשירות העליונה הרוחנית המוחלטה, כשהיא באה לטפל בעולם הגבולי, אז מוצאה היא את הרוממות והסיגוב שלה לעומת הדברים הקלים והפעוטים של השאלות המעשיות. אז לפני רגע אמרתי שאין קוטן. עכשיו אני אגיד בצורה קצת פרובוקטיבית, אין גודל. זאת אומרת, מצד זווית ההסתכלות הנסתרת, כל מה שנראה לנו גדול, הופך להיות קטן מאוד. שוב, כמו המשל, ממעוף הציפור, מצילום מהחללית. אז מה שנראה גדול זה קטן, הכל קטן. כי מצד הגובה של חוכמת הנסתר, מצד העומק, מצד ההיקף, מצד העושר, מצד התובנות, מצד השכל, אז כל מה שאנשים חושבים לרציני ועמוק ונשמתי וכל מיני סופרלטיבים יכול להיות להם, זה כל שטויות, זה כל משחקי ילדים. לעומת הגודל וההיקף והעומק של המחשבה הפנימית. אז מוצא את הרומות והסיגוב שלה, העשירות העליונה הרוחנית המוחלטה, לעומת הדברים הקלים והפעוטים של השאלות המעשיות. כל עולם המעשה, כל המציאות הממשית, זה הכל דברים פעוטים. ובעמדה הזאת, אז הכל מצחיק. זאת אומרת, יושב בשמיים, משחק. אז באמת הדעה בדיחה היא. כי גם מה שמסעיר מאוד את האנשים ובעיות קיומיות וכו', זה מה שנקרא המבוגר שמסתכל על גן הילדים. והם נורא מודאגים, והם גם רבים, והם צועקים, קורה שם המון דברים, אבל טוב, מה שנקרא ילדים. ילדים חמודים. אז זה מין המבט, זה המבט של איש העומק, איש הפנים, על כל המציאות כולה, על כל הבעיות התרבותיות והחברתיות והממשיות. ואז הוא בדעה בדיחה, מבוגר. מבוגר בגן הילדים. והשאלות המוגבלות, אז כל שאלה שמתעוררת שם בגן הילדים, ודאי שלמבוגר יש שם מה להגיד. וטיק טק, הכל ברור. והשאלות המוגבלות מתפרקות תכף כשהן נשאלות. אבל כל זה בשלב של הפיתחא דבי חמוע, כמו שאמרנו. לוחנו אחרי אשר יעבור ההוגה המעמיק מגבולו של הפתח, והוא כבר לא נמצא בהשוואות בין העולם הבא שבו הוא נמצא או עומד להיכנס והעולם הזה. הוא לא מסתכל יותר על העולם הזה. הוא מתחיל להסתכל, לפנות את המבט אל תוך הבית פנימה, לא החוצה, מן הפתח אל העולם, למציאות החיצונית. לא. הוא מעמיק עוד יותר. אחרי אשר יעבור ההוגה המעמיק מגבולו של הפתח, ובמעמקי תהום רבה של ים החוכמה העליונה יצלול. אם כי תתענג נפשו על אור השם וטובו, שם זה התודעות האמיתיות. שם זה נקרא אור השם. שם זה נקרא טוב השם. אבל לא תלווה אז אליו אותה בדיחת הדעת המתחברת עם מי שמסתכל מלמעלה למטה. כי הוא כבר לא מסתכל מלמטה למעלה. ממטה למעלה. הוא מסתכל ממטה למעלה. מהנקודה שבה הוא נמצא, הוא מסתכל יותר גבוה. אתה מסתכל מלמעלה למטה, זה כמו שאמרנו. זה גן ילדים פה. זה נחמד. הכל פה התרוצצויות של כל הגמדים. אבל כשאתה מסתכל למעלה, אז זה להפך. אז אולי אתה מרגיש את עצמך כגמד. לעומת. אז לא תלווה אליו אותה בדיחות הדעת, בדיחת הדעת המתחברת עם מי שמסתכל מלמעלה למטה, מעולם נהדר ונהדר בקודש על עולם חול וחלוש. כי עם העונג והסביעה הרוחנית תלווה כבדות ראש וגילת רעדה. האטמוספירה משתנה לחלוטין. מעמד הנפש משתנה לחלוטין. עומק, תהומיות עוד יותר גדולה, אבל היא מחוללת כבדות ראש וגילת רעדה. שמחה ורעדה. גיל וברעדה. מפני האזרחות העליונות ההולכות ושופעות ממרומי הגיונות והשגות יותר עליונות ממה שהוא עומד עליו. מפני האזרחות העליונות, אלה הם תודעות, המילה הזרחה, ותיקים פה, יש פה מישהו, אז בטח כבר יצא לכם לשמוע מה שאנחנו נוהגים להזכיר, שכשהרב משתמש במילה הזרחה, זוהי התוודעות נשמתית. זה כשישנה תודעה נפשית, רוחנית, פנימית, התאיכות נשמתית הגבה למעלה מהמציאות הרציונלית הפשוטה. זה לא מצב של הבנה שכלית, זה משהו של תודעת חיים, שכללות כל האישיות היא נספגת באיזה שאיפה, גודל, תחושה. האיכויות האלה הם נקראים אזרחות. ובגבהים האלה של סתרי התורה, אז זה הזרחות עליונות. זה כבר, אני מתאר לעצמי שבשלב הקודם אז עוד אפשר לדבר. אם מישהו ישאל, יהיו תשובות. בשלב הזה, זה מה שנקרא סתרי תורה באמת באמת. כי סתרי תורה זה לא מאגר מידע שהוא עצור בשביל הברנג'ה האליטיסטית שמחלקים לה את המידע האיזוטרי שסגור בינה לבין עצמה עד שהיא תחליט להכניס אל הברנג'ה שלה עוד מישהו. לא, זה ממש לא, זוהי מחשבה של ההמון הגס, כך הוא חושב שזה עניין של סתרי תורה, אבל זה לא, אלא זו מציאות שלו גם רצה מי שנמצא שם להסביר אותה לא יכל. וזה יכול להיות מובן, זה נושא ארוך שאני לא מתכוון עכשיו להיכנס אליו, אבל קצת על פי פשוט להבין את הפשט של מה שהוא אומר פה, על פי מה שאנחנו מזכירים פה, אומרים פה, זה יכול להיות מובן, כי זה לא עניין אינטלקטואלי בכלל. זה משהו אגבה למעלה מזה. זו תודעת חיים. אתה שם או לא שם? זה כמו, תן מין משל, מסוכן וגס ולא לבלבל. אני לא, מתי שמישהו יתחיל להנהן לי פה, אז אני בדאגה. אז אל תהנהנו לי. אז זה כמו שמישהו מישהו מאוהב ומישהו אחר לא מאוהב. ובוא נגיד, הוא אף פעם לא היה מאוהב. הוא אומר לו, תסביר לי איך אתה מרגיש. זהו, זה משל. אז זה מה שנקרא למי ששייך לסתרי תורה, ומי שאומר לי, לא, תגיד לי מה אתה יודע. אז התשובה היא פשוט, לא אומרים כלום. אין מגלים סתרי תורה אלא לחכם ומבין מדעתו. אתה שם ואתה מבין, אתה מאוהב, אז אחד שמאוהב, אפשר להחליף קריצות, אפשר להחליף. אפשר להחליף, מי יודע. מבינים אחד את השני בלי מילים. אבל כשלא, אין מה לדבר בכלל. על כל פנים שם, אין מה לשאול שאלות. אם מישהו ישאל שאלות, הוא יקבל תגובה של מישהו שלא שמע את השאלה שלו בכלל. לא שמע, לא מתייחס. אין קשר. אין בכלל ניסיון ליצור קשר. אין אבא אמין עד שיכול להיות קשר. יש שם עונג, סביעה רוחנית, עם כבדות ראש וגילת רעדה מפני ההזרחות העליונות, ההולכות ושופעות ממרומי הגיונות והשגות יותר לילות ממה שעומד עליו. הוא הולך וסופג פה איכויות עוד יותר גבוהות ממה שהוא היה בהם, בטח הפיתחה דבי חמועה. וההתעלות בלא גבול וקצב היא. וההתעלות היא אינטנסיבית ואינסופית. התרוממות אינטנסיבית כל הזמן. הצמאון האלוהי מתגדל וחרדה המלאה הדרת קודש מתגברת. ולעומת זה, הנשמה הולכת בגובה, הולכת ומסתלקת לכל עליונים מעשיים השוכנים במורד של הוויה מעשית. נמחים הם מזיכרונה וציוריה, מפני הדר קודש העליון המופיע עליה. הדרת קודש, חז"ל אומרים, אל תקרי הדרת קודש, אלא חרדת קודש. הדרת קודש, חרדת קודש. על זה הרב משחק פה. אידיאליות, תחושה, רוממות, שגב, שמחה, עדינה, מלאה חרדה. חרדה אידיאליסטית, חרדה על הגובה, על הנשגבות, על הקודש. אלה הם התודעות שהולכת הנפש במצב הזה ומתמלאת, באיכויות הולכות הלוך ואור, אבל ככל שהיא מתעמקת יותר בתודעות האלה, ככה העניין שלה, היכולת המנטלית שלה בכלל להתייחס לאיזה מציאות פעוטה של המציאות החיצונית, היא מתרחקת. הולכת ומסתלקת מכל הגיונים מעשיים, השוכנים במורד של ההוויה המעשית. הם נמחים עם זיכרונה וציוריה. זה פשוט, היא שוכחת את זה. החוויה הפנימית היא כל כך, כל כך מרוממת, עד שהעולם החיצוני נשכח. מפני הדר קודש העליון המופיע עליה. אז לא ישים לו האדם הרוכב על במותי שחקים. אולי הרב פה מתכוון למה שאמרנו, ואולי זה לא כל כך רחוק מה שאמרנו, כי הוא כבר במעשה מרכבה. אז הוא רוכב על במותי שחקים. לפני כן הוא היה במעשה בראשית, אז עוד יש לו יחס למציאות העולמית. ואז הוא בדיחה דעתי, אבל פה רוכב על במותי שחקים בעוד השם, לא ישים את ליבו ודעו לחלל על דעל מהדעים. פשוט הוא לא יכול להבחין בזה יותר. וכל משאלותיו והגיונותיו, הקטנים עם הגדולים, לא השאלות הקטנות ולא השאלות הגדולות. הכל פה נהיה כל כך קטן, עד שפשוט הוא לא נראה. בלשון המשל, אתה עולה בחללית לגובה מסוים, עד שיש בגובה מסוים שבכלל כל מה שנשאר מכדור הארץ זה נקודת אור קטנה ואין שם פרטים. רק כפי אותה המידה התמציתית שהעולם כולו מתעלה על ידו, יסודו של עולם נוטה לו עמו. הוא קשור לכל המציאות באיזה נקודה עקרונית, תמציתית. מה העניין הכללי של כל העולם הזה בצורה תמציתית שהופך להיות נקודה אחת. את זה הוא נוטה לי בו, אבל עם חלל הדעלמה, עם הדברים שלכאורה הם בלתי רואים להעמיד אליהם שכל ומשפט בכל מיני התרחשויות פה עלי אדמות, אין לו עסק שוב. אין לו עסק שוב גם עם, לא רק עם חלל הדעלמה, עם דברים שכן נראים כמלאי עניין ונושא למחקר ומדע ושיטה ופילוסופיה וכל הדברים שנראים כל כך מלומדים כאן. גם הם הופכים להיות כל כך קטנים עד שאינם מובחנים. והזמן מוכשר לבדיחות הדעת מצד החושב מצד אחד, ולבקשת פתרון לחלל הדעלמה מצד השואל, הוא רק במבוא שערים. זה היה בשלב הקודם. על יד פתחים לפי קרץ, זה פרפרזה על פסוק שם במשלי, כמו שאתם רואים. כדיקאי יפיתך דבי חמוה ובדיחה דעתי, הוא מתייחס ביחס פרשני לכל חלל הדעלמה, עיראק אבו באו מיני. ועכשיו, מכאן ועד כמה וכמה בדפים הבאים, הגמרא מתעדת את הרגעים הקטנים. זאת אומרת, את הזמן, מה שנקרא רבי זיירה, הוא תפס אותו בדיוק בשנייה הנכונה. וכל מה שיהיה כתוב פה להלן זה הצילום של השנייה הנכונה. לא לפני, לא אחרי. ומזה יצא עושר גדול של שאלות ותשובות. אמר לו. כן. עם העולם הזה. לא יודע מה להגיד לך. כן. כן, הוא הסביר, זה נכון, הוא מסביר למה, טוב, הרב מסביר למה דווקא הפיתחא דבי חמוה הווה בדיחא דעתי.
זהו.
כן, כי הוא הסביר, כי רק פה יכול להיות בדיחא דעתי, כי אם היה תופס אותו שנייה אחר כך, לא, זה כבר לא היה מצב. כן. אמר לו, שאלה ראשונה, מה היא טעמה איזה מסגן בראש עדר? ועדר אמרי, רשי, מסגיין בראש עדרה, מהלכות בראש העדר. למה? בעדרים, אם יש שם עיזים, יש שם כבשים, תמצא תמיד את העיזים בראש העדר וכבשים אחר כך. אמר לו, כבריאתו של עולם, מעיקר החשוכה והדר נאורה. זה כמו בריאת העולם. והיא ערב והיא בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. העיזים הם שחורות, והם קודם. ואחר כך הכבשים הלבנות. אומר הרב, אמר לי, מה איתה, מה איזה מסגן, מסגן, מסגיין, רשי גורס מסגיין, הרב קוראים מסגן, תורה יניקר, תוכפות עצמם קדימה, בראש עדרה, ועד הר אימרי, אחר כך הכבשים. אמר לו, כבריאתו של עולם, מעיקר החשוכה ועד הר נהורה, קודם החושך ואחר כך האור. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. התבוננות פנימית, לא חקרנית, עשויה ומלאכותית. חיים שהשיתוף עם הטבע גדול ומאוד, ואין עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות כתוכניתה של עבודת האדמה הרגילה, נמצאת בעבודת המראה. על כן היו אבותינו, החושבים הגדולים של משפחת האדם, רועי צאן. הדרך של התעלות המחשבה מתחיל הוא, אנחנו רגילים להגיד מתחילה היא, תמיד מרעיונות עמומים, מחשבות מטושטשות, שמתוך התכונה הערפלית שבהם מתנסה רק ענן גדול של דמיון, אבל בתוכו אוצר גדול נמצא, שברבות הימים המחשבה מתבררת, ומתוך החושך יבוא האור. המעמד הקבוע של הצון בלכתם בעדר מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית, עוזרים עם העניינים זה לזה. אלמלא חיי הרועים הראשונים לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה וצלולה, ואלמלא המחשבות הערפליות שהן ממלאות את הנפש בתחילה התמיד, לא היה שום מקום לכל אותו הרחוש של הרעת השכל שיצא אל הפועל. וזה נוהג תמיד. מתפרצת היא הקבוצה המחשבית הפזיזה, דוגמת עדר עיזים שחורות, יוצאות בהולות ומקדימות את צבא הרעיון המיושב, שרק ממנו תבוא האורה. מתאימה היא לפי זה התכונה של החיזיון שמתרשם בכל עת בחיי הרועים למראה העדר שבו כל מעייניו, לתכונת סדרי המחשבות ההולכות ועולות, יוצאות מתוך עדר המעונן המלא מחשקים שהוא מקדים לבוא, עד אשר אחריו יבוא עדר הרעיונות המבוררים הראויים להישמע בשכל טוב, להיות לבסיסים לחיים הרוחניים והמוצריים של האדם בכל ענייני חייו. וזוהי בריאתו של עולם בכל גווניה, ולעולם לא יוכל האדם לזרוק את המחשקים לגמרי, כי מהם יבוא אל האורה. הדמיון מושל בנו, ואנו צריכים דווקא מתוך חשקתו לבוא אל דרך החוכמה המאירה, מעיקר החשוכה והדר נהורה. אמר לי, מהי טעמה איזה מסגן בראש עדרה ועד הר אימרי? אמר לו, כבריאתו של עולם, מעיקר חשוכה והדר נהורה. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. התבוננות פנימית, לא חקרנית, עשויה ומלאכותית. יש חוכמה ויש חוכמה. יש חוכמה שהיא דומני בעיקר שולטת כיום בעולם, זו החוכמה המדעית, החוכמה האמפירית, חושית, שכליה הבסיסיים הם בלשונו של איינשטיין שעון וסרגל. אבל יש חוכמה שהיא במאה השנים האחרונות גם היא מתחילה יותר להיות מוכרת כחוכמה, אם כי ההישגים שלה דומני שבפרספקטיבה, זאת אומרת שאני עכשיו מדבר ההישגים שלה בעולם החיצוני, בעולם המדעי, בעולם האקדמי, אז דומני שבעוד בעוד כמה עשרות או מאות שנים יסתכלו כמו שאנחנו מסתכלים היום על הפרימיטיביות של ימי הביניים, כך יסתכלו על ההישגים של החוכמה הפנימית, כלומר, החוכמה הנפשית, לא להסתכל על המציאות הטכנית, טכנולוגית, לא זו מגמתה, אלא, איך נגיד, אולי קצת בצורה גסה, החוכמה הנפשית, להסתכל על הנפש פנימה, להכיר את המציאות הפנימית, הפסיכולוגית, ועוד הרבה עמוק מזה. על כל פנים, חיי הרועים הם חיים שמאוד נותנים את המרחב למפגש עם החוכמה, לאו דווקא זו האמפירית, טכנית, מעשית, חיצונית, אבל שם, בפסטורליה, שם בשעות השקט הרבות, זה הזמן שבן אדם ירגיש את עצמו. זה הזמן ששם אדם יכיר את הנפש. ושם מופיע מרחב לחוכמה הפנימית, לחוכמה הנפשית. חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה. התבוננות פנימית, לא התבוננות חקרנית עשויה ומלאכותית, אלא להפך, הפסטורליה החיצונית, ואיך נקרא לזה? הפסטורליה הפנימית. הטבע החיצוני והטבע הפנימי. האפשרות להכיר את הדברים לא בצורה מלאכותית, סרגל ושעון, אלא בצורה עצמית, מהכרת החוויות, התודעות, התביעות, השאיפות, התחושות, והסקת מסקנות מתוך ניסיון החיים הפנימי. חוכמת נפש עמוקה, שעל ידה, כשיודעים לחשוב, כשיודעים לעבוד, אז בוא נגיד, משם מתחיל כל המסלול של תורת הנסתר. שהזכרנו מקודם, רמות בה, או פסגות בה, או איכויות בה. כן, לפי מה שהתרשמנו, ממה שכתוב פה, אז משמה שהיא הרבה יותר עשירה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מסעירה, הרבה יותר מלאה, מאשר כל החוכמה הנגלית. חיי הרועים הם מביאים את האדם לידי התבוננות שכלית בריאה, התבוננות פנימית. לא חקרנית עשויה ומלאכותית. מדע החיים, מדע הרוח, מדע הנפש, מדע הפנים. זה מדע, צריך בשביל לא שכל, לא סתם שכל, שכל גדול. כי תלוי מי מתעסק בזה, כמו כל דבר. גם במדעים החיצוניים, יעסוק בזה טיפש, אז יעלה בידו משהו מצוגל. אותו דבר גם המציאות הפנימית. אין דבר בעייתיות האישיותית לא יכולה להרוס אותו. אבל עכשיו זה לא הנושא שלנו. מצבים של בעיות אישיות, אלא המישור והיה וימצא שם האדם המתאים, שיודע איך לעשות את המניפולציות השכליות העמוקות בזה, הוא יוכל להגיע ל... איכויות, לתובנות, לשלמויות, כמו שראינו פה. חיים שהשיתוף עם הטבע גדול ומאוד, ואין עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות כתוכניתה של עבודת האדמה הרגילה, נמצאת בעבודת המראה. מסמן פה הרב את העליונות של... עבודת המראה. זאת אומרת, פה אנחנו כבר מבינים שאנחנו נמצאים פה, אנחנו מחפשים פה לא את האטמוספירה התרבותית, המלאכותית. זאת ש... שמזה כבר מאות שנים בעולם התרבות הכללי, אז הועלו הרעיונות המפקפקים, הספקניים, הכפרניים, בתועלת שמביאה החוכמה החיצונית לאדם, או במה שהיא באמת עשתה את האדם הרבה יותר, בוא נגיד, האריכה את תוחלת חייו והנדסה אותו בנתונים של יכולים להתמודד עם איתני הטבע ברמות הרבה לאין שיעור יותר טוב ממה שהיה בעולם הפרימיטיבי העתיק. אבל איך הציב את הדילמה רוסו? האם אדם בציביליזציה המודרנית, התרבותית, הוא אדם שמח יותר? אדם שלב יותר? אדם שמזהה את נפשו? או שזה דילמה זה האדם שגורש מגן העדן בגלל שהוא טעם מעץ הדעת? אז האם הדעת עושה את האדם לטוב יותר, לכן יותר, לטהור יותר, לשלם יותר נפשית, או ההפך מזה? אז זו דילמה. אז בוא נגיד, פה עכשיו אנחנו מסכימים לצד הזה של איך נגיד, של אלה שמפורסמים בהיסטוריה במאות השנים האחרונות כמתנגדי התרבות. זאת אומרת, אלה שהם טוענים שיש בצדדי התרבות כדי לאמלל את האדם ואת חייו עוד הרבה יותר מהתועלת שהיא מביאה לאדם ולחייו בכל הצדדים הטכנולוגיים ורווחת החיים החיצונית, שאין ספק שאת זה היא עושה. ועכשיו אם נגיד, אז מה? אז בוא נחזור לטבע, בוא נחזור לפסטורליה. אז פה כשאנחנו נמצאים על הכיוון הזה, אז הרב פה מסייג. יש חזרה אל הטבע, יש חזרה אל הטבע. זאת אומרת, לא כל ניהול חיים בעולם הטבע זה בהכרח מה שנותן את המרחב להתפתחות הרוחנית האופטימלית. כי למשל, פלחה זה לא דבר שגורם להתעלות רוחנית מי יודע מה. יכול מאוד להיות שזה גורם לאיזה יסודות של קשר לאדמה, קשר לבריאות נפשית, נזקים של התרחקות מן הפסטורליה. אז בסדר, זה גם יכול, אבל זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. הנושא פה עכשיו זה היכולת של ההתעלות הרוחנית, והרב חותר לכיוון שיסביר לנו מה הערך הגדול של חיי המרעה. חיי המרעה, אתה לא מחזיק טוריה ביד ועובד, ועל ידי זה החומר אפור נוזל לך במוח. זה כל מה שאתה יכול לחשוב, שאתה מפרך את גופך במאמץ פיזי גדול. לא, אתה יושב שם, ורק קיצור, מגלף לך משהו מחליל הרועים, וזה הכל שקט, הכל שקט, בדרך כלל, כמובן. אז על כל פנים, שהכל שקט ואין מאמץ פיזי מי יודע מה. אז זה הזמן לשים לב אל הנשמה. זמן טוב. על כן, חיים שהשיתוף עם הטבע גדול מאוד, חיי הרועים, יש בהם את כל הפסטורליה. השיתוף עם הטבע הוא גדול מאוד, אבל אין עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות. כל האנרגיה הנפשית ותשומת הלב זה למאמץ פיזי, אתה לא יכול לחשוב במצב כזה. זה דבר פשוט. כל פנים זה לא, אין מצב של עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות כתוכניתה של עבודת האדמה הרגילה. היא נמצאת בעבודת המראה. על כן היו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, או אחר כך גם הבנים שלהם, ככה זה כרטיס הביקור שלהם, הם מציגים את עצמם לפני פרעה מלך מצרים, האימפרטור הגדול, אז אומרים, אנשי מקנה היינו, אנו ואבותינו. אנחנו אנשי מקנה. זה הכרטיס ביקור שלנו. מה ענייננו? אנשי מקנה. היו אבותינו, יש פה הגדרה על עניינם, תראו, הגדרה מיוחדת, החושבים הגדולים של משפחת האדם. אלה הם החושבים הגדולים. הם היו רועי צאן, הדרך של התעלות המחשבה מתחילה היא תמיד מרעיונות עמומים. מחשבות מטושטשות שמתוך התכונה הרפלית שבהם מתנסה רק ענן גדול של דמיון, אבל בתוכו אוצר גדול נמצא, שברבות הימים המחשבה מתבררת ומתוך החושך יבוא האור. יש פה אנלוגיה, משל, בין חיי המראה להשם רועי, להחסר, למראה הרוחני. שכון ארץ הוא רועי אמונה. ההקבלה בין סדרי המציאות הפיזית, הטבעית, הפסטורלית, ובין סדרי המציאות הרוחנית, ממש מלאה. הדרך של התעלות המחשבה, החושבים הגדולים עוסקים במראה, המראה עצמו והסדר של בעלי החיים שם, הוא כזה שהוא מעודד אותם לשים לב לאנלוגיה, להקבלה שיש בין המציאות הרוחנית למציאות החיונית. הדרך של התעלות המחשבה מתחילה תמיד מרעיונות עמומים. הרב עושה לנו מה שנקרא בלשון פילוסופית אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה. איך יש פה התבוננות פילוסופית על איך מתבוננים, איך מתנהלת בצורה טבעית ההתבוננות הרוחנית. כמו עדר בשדה. הדרך של התעלות המחשבה מתחילה תמיד מרעיונות עמומים, מקביל לעיזים השחורות. רעיונות עמומים, שחור, לא ברור, לא בהיר. מחשבות מטושטשות. ראשית המחשבה זה שלא ברור לי מה אני חושב. שמתוך התכונה הרפלית שבהם מתנסה רק ענן גדול של דמיון. יש תודעת על של איזה תובנה שלא ברור בדיוק מהי. יש ענן גדול של דמיון, אבל בתוכו אוצר גדול נמצא. אפשר יהיה לנתח את התובנה בתחושתה הראשונית ולהגיע להגדים פרטיקולריים, ייחודיים, מובחנים, מושכלים. שברבות הימים המחשבה מתבררת ומתוך החושך יבוא האור. בתחילה יש אינטואיציה כללית והנה היא הופכת להיות לתוכן רציונלי. המעמד הקבוע של הצון בלכתם בעדר מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית. עוזרים הם העניינים זה לזה. המהלך הטבעי החיצוני הוא עוזר להבחנה בסדר של העולם הפנימי. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, וגבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. אלמלא חיי הרועים הראשונים, לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה וצלולה. יכול להיות שהחושבים הגדולים, אבותינו, החושבים הגדולים של משפחת האדם, יכול להיות שלא יצאה מהם תורה כל כך מפורטת. אבל התורה שציווה לנו משה, היא מורשה קהילת יעקב. אוריינטציות היסוד, הם היו כבר אצל האבות, באופן אינסטינקטיבי, באופן טבעי. נשאו להם כליותיהם כשני רבנים ומלמדים אותם תורה. הם נושאים דעם למרחוק, להקים אומה שתעבוד את השם. יש להם תפיסה של קריאה בשם השם, המגמה, הנשמה, התכלית, הכללות, הנצח, הקודש, הסגל, שכל ההוויה כולה בקונטקסט הזה, המציאות לא יכול להיות שהיא תהיה בירה דולקת. זאת אומרת, מבנה אדיר שכל מה שקורה פה זה המהומה הרבה של יצרי החברה האנושית בהשתוללות המחשבות שלה והפעולות שלה וההרס, שזה מהנטיות היותר בסיסיות של רוח האדם. זה מטרת היש? לא יכול להיות, לא יכול להיות, כי תובנת החיים הפנימית היא כל כך אוהבת את החיים, היא כל כך חזקה בכל היש, היא אומרת שיש פה משהו טוב, יש פה משהו שלם, יש פה משהו אידיאלי, יש פה משהו אלוקי. לא יכול להיות שהמימוש הממשי של אופן התרבות בכל הציוויליזציות עם כל גווניהם, שסך הכל, הכל פה כל כך נכשל ועלוב מבחינה מוסרית, מבחינה שכלית, זה לא יכול להיות המהות. מחשבות כאלה, מחשבות של אהבות. את המפרט שלהם אחר כך יבואו בניהם ובני בניהם ויפתחו לכלל שיטות ורזולוציות אדירות לאורך מאות ואלפי שנים, מה שיש בידינו. אבל השורש, הגזע, זה כבר שם. אוריינטציית היסוד היא שם. וההישגים שאולי ברזולוציות הגבוהות, בספרות המפותחת, בצדדים המתודיים שאפשר לקדם בהם את, גם את אפילו את ההמון הרחב, עד שבימינו, אתם יודעים, הנה אנחנו עוסקים פה באיש הזה וביצירה שלו, שהיא כולה, היא מדברת אלינו, היצורים הזעתותיים מבחינה רוחנית, אבל הוא יוצר את זה ממשק עם העולם שלו, שאין ספק שהוא מהענקים האלה. זה לא היה מתרחש אילולא שקדמו לו מאות ואלפי ענקי רוח קדומים לכל אורך הרצף התרבותי של עם ישראל משחר ימיו ועד הלום, שדור לדור ישבח מעשיך. מדור לדור הולכת השיטה ומתבררת עד שמגיעה בסוף לרזולוציות האלה ולממצקים האלה. אבל זה הכל עניין אחד. ואילולי השורשים, אילולי האבות, אילולי הענקי הרוח הקדמונים של האומה שלנו, אז אלמלא חיי הרועים הראשונים, לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה וצלולה. ויכול להיות שבראשית הימים, אז המחשבות לא היו ברורות וצלולות. הן היו יותר עזות, מתפרצות, עמומות, אופליות, אבל מבשרות עושר רוחני רב. ואלמלא המחשבות הארפליות שהן ממלאות את הנפש בתחילה תמיד, אז יש פה הרב, אני חושב כמו קצת נע בין שני המישורים, אבל זה הכל נכון. מבחינה היסטורית ומבחינה פסיכולוגית. מבחינה פסיכולוגית היסטורית ומבחינה פסיכולוגית אישית. זה נכון בהתפתחות רוח האדם ותרבותו, התפתחות הרוח האמונית ואיכויותיה בתורה, והתפתחות האישיות האיכותית, הפרטית, האינדיבידואלית, כשהיא עולה למסלול של ההתעלות הרוחנית, האותנטית, הרצינית, העמוקה. העיקרון הוא אותו עיקרון. אין החינמי, זה מה שגמרא בסיכומו של דבר תגיד, זה מה שהיא אומרת, כבריאתו של עולם. העיקרון שאתה רואה שם בחיי העדר, שהוא נראה לך סתם. עיזים תמיד דוחפות קמדים. למה? ככה, כי הם עיזים. לא, יש פה תשקיף של מימד אונטי, מימד הווייתי, שורשי, של ממקור המציאות כולה, כפי שהולכת ומתפרדת, ונותנת את רישומה בכל העולם הרוחני, וגם העולם היותר גשמי, היותר טבעי, היותר פסטורלי. אז זה לא פלא שבכל המישורים העיקרון הוא אותו עיקרון. אז שוב, המעמד הקבוע של הצון בלכתם בעדר מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית, עוזרים הם העניינים זה לזה, אלמלא חיי הרועים הראשונים לא הייתה לנו מחשבה אחת ברורה או צלולה. אז אם אני מבין טוב, אז הרב מתכוון להגיד שיכול להיות שהמחשבות של הרועים הראשונים לא היו כל כך ברורות ולא היו כל כך צלולות. להפך, הן היו חשוכות, עמומות, אפליות. אבל זה התשתית לכל המחשבה האנושית. ולמלא המחשבות האפליות של ממלאות את הנפש בתחילה תמיד, כמו שזה בהיסטוריה הרוחנית, זה גם בנפש הפרטית. ולמלא המחשבות האפליות של ממלאות את הנפש בתחילה תמיד, לא היה שום מקום לכל אותו רכוש של הערת השכל שיוצא לפועל. סתם, בכל תחום, אפילו מדעי של החיים. לעולם, המדען, אפילו זה שאנחנו מידרנו אותו פה מהנושא של הדיון פה, ומכל מקום, העולם המדעי גם הוא, מה שמתחיל אצלו זה קודם כל איזו אמונה עמומה בכך שיש מדע, שיש שיטה. האנושות לא הייתה מגלה ולו תגלית מדעית אחת, הראשונית, אם לא שהיא חיפשה סדר, חיפשה חוכמה, הניחה בהנחה אמונית, בפירוש המילה אמונה, כמו שאני עכשיו ברגע זה משתמש בה, זאת אומרת, מניח שהדבר נכון, אף על פי שאין ראייה לדבר. וזה השתמשות במילה אמונה, כמו שברחוב משתמשים במילה אמונה, שאני בדרך כלל לא משתמש ככה במילה אמונה. אבל מותר לי גם כן להיות אנשי הרחוב. על כל פנים, אני אומר, אילולי ההנחה האמונית אצל אנשי המדע, לא היה צץ מדע. אבל ההנחה האמונה, האמונית הזאת, שיש איתה, יש סדר, יש חוכמה, וצריך לגלות אותה, אין הוכחה על זה, וזה גם לא ממש ברור. רק זו ההנחה הבסיסית עמומה, שכל מה שאחר כך הושג בהתבררות המדעית, לאורך מאות ואלפי שנים, או יותר, זה הכל הודות לאוריינטציה הנפשית החשוכה, הבסיסית הזאת. אז זה תמיד ככה. אילולי חיי הרועים הראשונים, לא הייתה לנו מחשבה אחת גרועה או צלולה. אילולי החשבות הרפליות שממלאות את הנפש בתחילה תמיד, לא היה שום מקום לכל אותו רכות של הערת השכל שיצא לפועל. אז מוכרח, הממד הרפלי, העמום, הוא, מה אני אגיד לכם, עוד משל, הרב לא משתמש בזה, אבל אולי זה כמו ענן, לא יהיה לך גשם, ולא יהיה לך מים, ולא יהיה לך חיים, אם לא יתחיל ממציאות קדורה ומעוננת. ומזה, שם במציאות המעוננת, יש עצור כל אוצר החיים. וכן בנמשל, התורה, המים, זה מתחיל מאיזה ממד מעונן. וזה נוהג תמיד. מתפרצת היא הקבוצה המחשבית הפזיזה, דוגמת עדר עיזים שחורות, יוצאות בהולות, ומקדימות את צבא הרעיון המיושב, שרק ממנו תבוא האורה. המחשבה המנתחת, המחשבה המבקרת, המחשבה המבחינה, המחשבה המנסחת, זה אחר כך. אבל קודם, האוריינטציה הנפשית, האמונית, השכלית, העמומה. מתאימה היא לפי זה, התכונה של חיזיון שמתרשם בכל עת בחיי הרועים למראה העדר שבו כל מעייניו של הרועה. לתכונת סדרי המחשבות ההולכות ועולות, יוצאות מתוך עדר המעונן המלא מחשקים שהוא מקדים לבוא. עד אשר אחריו יבוא עדר הרעיונות המבוררים הראויים להישמע בשכל טוב. שלב ראשון זה רעיונות אינטואיטיביים, תחושה חיזיונית, דמיונית. לא מבוססת בשכל ממש, ומזה יבוא השכל. אז יוצאות המחשבות ההולכות ועולות להיות לבסיסים לחיים הרוחניים והמוסריים של האדם בכל ענייני חייו. המארג העמום החשוך הוא מהווה את הבסיס למה שאחר כך יופיע בשכל טוב שינחה את החיים האנושיים שכלית ומוסרית, שהם שני אגפים הרוחניים שעושים את האדם לרוחני ולנאור באמת. וזוהי בריאתו של עולם בכל גווניה. זה כבריאתו של עולם. למה שאמרנו מקודם, בריאתו של עולם זה ביטוי של חז"ל למה שבצפה מודרנית נוהגים להגיד, העיקרון האונטי, העיקרון של השתלשלות המציאות ממקורה, זה נקרא כבריאתו של עולם. העיקרון האונטי הוא כזה, המציאות היא באה מתוך הממד העמום, ומתוך כך הולכים הדברים מתבררים. ולעולם לא יוכל אדם לזרוק את המחשקים לגמרי, אל תזלזל במחשקים. יש משהו במחשבה החשוכה, אינטואיטיבית, הבסיסית, שהיא יותר עמוקה, יותר פוריה, יותר בסיסית, מכל עסק פרטיקולרי שאתה יכול להגיע אליו במציאות. כי מהם יבוא אל האורה. וזה הסדר, ואין סדר אחר. והדמיון מושל בנו. הדמיון גם... המציאות היא שבעולם המדעי, קודם כל אין שכל, קודם כל יש תחושות, קודם כל יש חוויות חושניות, רגש, דמיון. בלשון, המילה דמיון זה לא אליזה בארץ הפלאות, אלא אוריינטציה של תודעת החיים החושניים. זה נקרא בשפת הקדמונים ובשפת הרב בהרבה מקומות, המדמה, הדמיון. וזה ראשית ההכרה, התינוק, דבר ראשון שהוא קולט במציאות, זה את הממד החושני, הממד שבלשון הפילוסופיה זה נקרא הדמיוני. וזה הסדר, יש לי הצעת שיפור לקדוש ברוך הוא, שקודם כל יופיע התינוק ומיד יהיה לו נוסחאות עקרוניות של כל המציאות כולה, ואחר כך היא ייגש להתפרטות הממשית, אז הוא יתפוס את הדברים בצורה יותר עקרונית. הצעתי נתחתה. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם אחרת. וזה הסדר. והסדר הזה הוא חשוב מאוד. כי בתוך האוריינטציה החושית או דמיונית, גלומים כל העסקים שאי פעם המדע הביקורתי, האקספרימנטלי, הניסיוני, יגיע אליו. זה הכל, אתם מבינים? אני תמיד נוהג להגיד את הדוגמה הזאת. תפוח נופל. למה תפוח נופל? תפוח נופל בגלל שנפש הארץ מושכת אותו. המרכז של הארץ, הכל שואף אל המרכז. ככה הסביר אריסטו. אחר כך תפוח נופל בגלל גרביטציה. אינני יודע למה הוא נופל כיום, אם בגלל הסתברות קוונטית, עיקומים במרחב. אבל אני רוצה להגיד שגם בעוד 200 שנה, אני לא יודע מה היו ההסברים אז, למה תפוח נופל. אבל המילה העמוקה יותר מכל התיאוריות כולם, זה המילה תפוח נופל. וכל החוכמות כבר גלומות במציאות הדמיונית חושית הזאת. אז זה מה שהרב אומר. הדמיון מושל בנו. תפוח נופל זה דמיון שמושל בנו. ואנו צריכים דווקא מתוך חשקתו החושית, תמיד התפיסה החושנית היא תפיסה חשוכה. והשכל, השכל העיקרון זה האור. אז לבוא אל דרך החוכמה המהירה, מעיקר חשוכה ועד הנהורה.